נתחיל פה באמצע. איך שסיימנו. זה בשבת. זה איפה שהוא מתחיל לדבר על הגלות. אמנם. בשעה שהעולם חשך בדור. הוא מרגיש בקרבו הקט נפש מצד, מצער ואויב. רביות צמיחות, רביות צמיחות סלבובם, עמוסים על המסע ועמל כלימה ואיבר. כנשמת חיים מקולקלים בלתי מסודרים, אז מתרומם אצלו רגשו הפנימי, המתפתח לפי טבעו ביום המאוחר. תהיה תוצאות התביעה להיות יושב בדד ודומם, דחיק מן אוהב ורע, הוא עשה כל חבורה. אז, זאת אומרת, הפשט הוא שיהודים היו בגלות, נכון, עבדים, שפחות, מושפלים, אולי גם עשירים, אבל בסך הכל לא סתם דבר מבחינה הכי פשוטה, נכון? זה לא בארץ ישראל, אפשר להשאיר את זה ככה. אבל לדעתי זה לא הנקודה, בגלל שהיו הרבה מקומות שליהודים היה מאוד טוב. נגיד בבבל, היהודים היה להם טוב. עובדה שהם לא עלו לארץ. אני מדבר בין אחרי, בסדר, בבית שני. בסך הכל היו, היה שם חיי תורה, היה שם חיי רווחה, הקהילה הייתה צנועה, אולי היו את המחלות של ארץ ישראל, אולי שם, לא יודע אם יש שם צדוקים ובייטוסים, לא בטוח, אולי שם היסיים, אולי שם את הרומאים, אולי שם את היוונים, לא, היה שם, היה שם השלטון יחסית, המניח טוב היה. אז זה היה להם טוב, זה חלק מה, אני לא בטוח שתמיד זאת הבעיה, הצד החיצוני. בסדר, היה להם טוב. אני לוקח את זה לכיוון שהלכנו איתו קודם, וגם עכשיו, וזה יותר המחאה הרוחנית. כלומר, קודם הוא דיבר על, ככה אני מבין, שוב, זו הבנה שלי. הבריאות הסובבות אותו, כן? הוא מדבר על הסברת פנים. אז שוב, אני אומר, לא בכלל לא בטוח שבארץ היה יותר טוב. אלא הכוונה, חוץ דווקא בבל היה יותר טוב. נגיד היום באמריקה. חוץ שיותר טוב פה שפה בארץ, לא? מן הכלים. יהודים באמריקה, הרבה עשירים, טוב להם שם, דמוקרטיה, חופש, מכל לא סובלים מאנטישמיות. פה בארץ קשה. זאת אומרת, זה לא תמיד כאילו מקביל. טוב, זה לא היה, אז בית ראשון היה אולי משהו אחר. אבל בכל זאת נראה לי שצריך להזמין את זה מבחינה רוחנית ולא מבחינה דווקא חברתית. כלומר, הפנים שמתוארות פה, שמת הפנים. אז הפנים שמתוארות פה הם פנים, קודם כל אלוקיות. קודם כל הם הפנים של הקדוש ברוך הוא. הפנים של שיש את השאלה הזאת, האם האם למונדות יש חלונות, כלומר האם אדם יכול לראות מעבר לעצמו, מעבר לפרטיות שלו, השאלה הזאת היא השאלה המרכזית יותר של החברה האנושית, וכולל גם את עם ישראל. האם אנחנו יכולים לפגוש אחר, לפגוש אחר, במובן הזה, לא שאני דווקא משתמש בו, לא שאני שולט עליו, לא שאני מנובץ ומשרת אותי, אלא האם את אפשר באמת מה שנקרא לדעת ידיעת מהות ולא ידיעת מציאות. זה לדעת את האחר כמהות, להכיר אותו, נכון? זה בעצם היסוד של אהבה. זה בעצם היסוד של אהבה, זה בעצם היסוד של... כן, זה היסוד של אהבה, זה היסוד של... של... נכון, של חברות, של אחדות, של משפחה. אם אני לא יכול לעשות את הדבר הזה, אז בעצם אין חיבורים אמיתיים, נכון? כלומר, זאת השאלה. השאלה, כן, עכשיו היא קשורה, נגיד, הכי פשוטה מדעית. אני יכול לפגוש את המציאות? אני יכול להבין את המציאות? אני יכול להגיד כאילו המציאות מאירה לי פנים? האם, כמו שאמרתי קודם, הסביבה מאירה לי פנים? אז אפשר להגיד שמי אולי האדם האלילי זה לא עניין אותו, הוא חי את החיים שלו במובן הכי שירותי ונגיד אגואיסטי, אבל מתקופת הפילוסופיה והדת זאת השאלה, וגם היום זאת השאלה אחרי מלחמת העולם השנייה, האם יש אפשרות לייצר חיבור, לייצר מגע עם הפנים של אחד של השני שפונים אלינו. שוב אני אומר, זה קשור למדע, קשור גם למציאות, גם לחברה. המדע הוא הכי לכאורה מתפתח, זאת אומרת, זו נקודה חשובה. המדע היום כן מאיר פנים, כשאני אומר מאיר פנים זה לא רק משל, זה באמת, המדע, כאילו היקום מאיר לנו פנים פה, נחשף בפנינו. אבל האם החברה נחשפת בפנינו? האם העולמות של החיים, נכון, מלחמות העולם האחרונות די מטילות ספק בדבר הזה, נכון? לא הצליחו על ידי הפילוסוף, על ידי המושגים הכוללים, כאילו אוניברסליים, להוציא את האדם מהפרטיות שלו ולהפגיש אותו איזשהו מושג כללי וערכי. כל אדם נשאר בתוך עצמו, אגואיסט, אנוכי, שוביניסט, פשיסט. נכון, ולא הצליח לייצר חיבור נכון, זה בעצם אולי הכישלון של התקופה, של המלחמות האלו. אז זהו, אז עכשיו, אז אני יכול להמציא עכשיו עוד שיטה ועוד פטנט, עוד שיטה ועוד פטנט. אז יהיה עכשיו הסברה, ויהיה עכשיו חמלה, ויהיה דברים יותר, לא יודע, סתם מידים שהם כאילו יותר אגרסיביים, אולי יותר מלאים, בכל זאת לנסות לייצר חיבור, בכל זאת לנסות לייצר אחדות. אז זה לא יהיה בלוגיקה, זה לא יהיה, אלא זה יהיה משהו רחב יותר, עמוק יותר. נגיד, אדם כמו מרטין בובר, הוא כתב בכל ספרים על הפניים, כמובן, הפניים שלו זה הפנים. לוינס, אני לא יודע אם אנשים אלוהים יצרו חיבור אמיתי. למה לא? מכיוון ש... כמו שאמרתי, יש פה בעיה. אדם כאילו, אדם קרוב לעצמו, הוא סגור בתוך עצמו, והוא לא מצליח לגעת. תשמע, אולי בידיעת מציאות הוא כן מצליח, וזה המדע. אבל בידיעת מהות הוא לא מצליח. קשה מאוד להשיג את המהות של תופעות. נכון? עכשיו, גם לגבי הקדוש הוא זה ככה. האם הקדוש הוא מאיר לנו פנים במובן הזה שהוא כאילו חושף בפנינו את הפנים שלו, את האישיות שלו? וזה נקרא, שוב, זה נקרא עניין מהות. אז אנחנו למדנו בסוף הזמן הקודם את התורה הזאת של אדמור זקן, שאומר שבעצם ידיעת מהות כאילו נעלמת. אני לא רוצה ידיעת מהות, אני רוצה ידיעת מציאות. הכלי יותר גדול מלאור, נכון? זה קצת נתאים למסקנה הפוסט-מודרנית, לא? שבעצם אי אפשר למצוא הארת פנים אמיתית. אפשר למצוא הארת פנים אמיתית. אני חושב שזה טעות. שהרב מסביר שזה שאין הארת פנים זה חיסרון. זה לא שצריך להתרגל לתופעה הזאת. שוב, אז כשאני מדבר על הארת פנים, אני מתכוון ידיעת מהות. בין אם זה המהות של השני, אבל בעניין מציאות אנחנו יותר טובים. בזה האדם מתפתח מאוד, הוא כן מכיר את המציאות. ולכן גם אולי אפשר להיות מדען ולהיות יהודי דתי חרדי. להיות מדען, להיות דתי חרדי, חבדי כזה שעושה מצוות, יכול להתקיים עם הביטו וזה. זה אפשר להיות, זה בא ביחד. מדען יודע את המציאות, לעשות מצוות, רק לדעת את המציאות. יכול, בסדר, אבל אפשר לדעת את המציאות, להגיד שתכנית ידע שלא נדע, את זה אני יכול להגיד. זה מסתדר מאוד טוב עם האווירה שיש היום, שבעצם האדם נכשל. הוא לא מצליח לפתוח, הוא לא מצליח להאיר פנים לפנים. הפנים זה כמו מסכה, זה כמו גבול שיושב לי ומסתיר לי את הפנים שלי ואת הפנים של הזולת. ואני לא מצליח לגשר ביניהם. אז זה מה שאומר, שהרב לא, הרב אומר שזה נכון, זה אולי, זה נקרא אולי זה מצוי, אבל זה לא מה שרצוי. הרצוי, יש מה שלכם, וזה שהתרבות האנושית היום נמצאת בכישלון הזה, או נגיד, בעם ישראל יש תהליך, זה דבר שצריך לבאר אותו, למה בעם ישראל יש תהליך דומה? בתרבות האנושית זה ברור, זה בגלל הפוסט-מודרניזם, זה בגלל הכישלונות של המלחמות. אבל למה ביהדות יש כזה דבר? זה דבר מעניין. למה כאילו חב"ד כל כך מצליחים? ברסלב כל כך מצליחים? שוב, אני לא יודע כמה מצליחים יחסים. מה הנושא שכל כך מושך? האם זה רק אחיזת עיניים שקצת יש בהם חום? את חושבים שהם חמים ובעצם בסוף, רק בסוף מתבהר להם שבעצם יש רק ידיעת מציאות ולא ידיעת מהות. או שאולי באמת זה מתאים לציבור. בסדר, אבל בכל מקרה הרב לא מקבל את זה. הוא אומר שצריך להיות ידיעת מהות. ידיעת מהות כנראה כאן שהפנים מהירות, זה מה שבעצם רוצה להגיד פה. שאנשים היו יוצאים מאחרי החברה, והם נכנסים לעולם פנימי שלהם. הם מתבודדים עם עצמם. כלומר, העולם הפנימי זה המהות של האדם. אדם היה יוצא מהחיים החברתיים. והיה נכנס אליו הביתה, ביוחד בשבת, והרגשות, רגשי הלב, תובעת את עידוגם וטבעם. כלומר, יש לאדם, הוא כאילו מסתגר בתוך עולם המהות שלו. בלילה זה עולם של מהות. הוא מסתגר בתוך עולם המהות שלו, מתבודד. נכון? אז עולם המהות של האדם עכשיו חוגג. אז מה קורה? האם במקרה הזה, נגיד ככה, בתרבות האלילית, הדבר הזה יכול היה להביא לידי שיעשה מסיבה גדולה, יעשה סעודה גדולה, יזיד את כל החברים שלו, וזה ברור לכולם שזה רק יד של הנאה. יש שם אנשים שיד שלהם זה לענג את הדמויות האלו, את הרומאי הזה או היווני הזה, לתת לו עונג ועושר, כן, ולמלא את הצרכים ואת התאוות שלו. זה מה שקורה כשעולם ההרהות יוצא. עולם ההרהות, וזה מה שהצגנו דרך כלל גם בגרמניה. בעצם גרמניה בעצם פיתחה את עולם ההרהות ברומנטיקה ובשם זה היא, יודעים, רצו להפוך את כל העולם הסלאבי. סלאבי בגרמניה, כן, זה סלייב, זה עבדים. לא משפטתי את זה מאיזשהו בצלח האוניברסיטה, כן, הסלאבי זה עבדים. הם רוצים להפוך את כל המרחב הזה, להפוך אותם למרחב של עבדים. הם היו צריכים, אם נגיד את היהודים השמידים, אז את האזור הסלאבי צריך לתת לו, הם יכולים ללמוד רק בספר יסודי. כדי שהם יהיו עבדים מתורבתים, לא, כן, מטופחים. אבל הנושא זה שהם צריכים לשרת את הגזע העליון, את הגזע של האדונים. אז העולם, אז לזה הביא, נכון, הנה, אז יש פה התפתחות של עולם של המהות, ותראה לאיפה העולם של המהות הביא את הבן אדם. עוד פעם למה שהיה בעולם, מה שהיה ברומי, באיזושהי אורגיה מינית שהייתה שם, כן? באיזושהי סעודה שהייתה שם, באיזשהו חג שהיה שם. אותו דבר בדיוק. עכשיו מה קורה פה אצל היהודי בירושלים? העולם הפנימי שלו יצא החוצה, התפתח. הוא יצא מהחברתיות, הוא יצא מה... כאילו אפשר לקרוא לזה מידיעת המציאות. מה שקרה לזה חוטה מאלוקי, הוא יצא מזה החוצה. ונכנס לתוך עולמו הפנימי. אז אומר הרב, מה שקורה פה זה שיש פה הארת פנים. וזה החידוש הכי גדול שיכול להיות. בעיקר שזה אומר, זה אומר שבני אדם מבינים אחד את השני, אוהבים אחד את השני. אומר זה נקרא לאהוב, לאהוב זה לא להנות. לאהוב זה להבין. זה שיווצר יחס של הבנה מחשבתית, רגשית, עם הזולת, עם האחר, נכון? זה אהבה. וזה מה שהוא אומר שבירושלים מתפתח. עכשיו, זה התפתח בגלל, שוב, אין פה פטנטים. זה היה בגלל שהיה משהו בנוכחות של המציאות האלוקית שאפשרה את הדבר הזה. וזה הפנים של הקדוש, זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים לזה יחס משין. כלומר, או הסגב, נגיד, שאנחנו לומדים אותו בבוקר. כלומר, יש, זאת, המציאות היא חשופה, היא יודעת, כשאני מדבר, נגיד, על המפגש עם המציאות, אני יכול לדבר על מפגש, תראי, הרב תיאר את זה כשש, יש למעלה, יש למטה, יש למעלה, למטה, ימין, איזה שש, שם עם ידים. כאילו מה שנקרא חלל, זה שזה שלוש, אצל המעלה זה שש. אדם נמצא באמצע ויש לו את כל המדים, או שהוא עושים לפעמים. אבל יש עוד מפגש, וזה האחד. השבע הוא המפגש של כל הדבר הזה עם המושג שנקרא עם הקיים, שזאת הבעיה, מכאן שאם לאדם אין מפגש עם הקיים, אז ודאי, אז נכון, זה אומר שהוא קטע, זה אומר שהוא חלק, נכון? אין לו יחס עם ה... לא עם ה... לא כאילו יש לי עכשיו את השש, עכשיו יש לי שש כזה, יש לי שש עוד יותר כזה, יש לי שש עוד יותר כזה, בסוף יש לי שש, אינסופי, כן? כזה שש גדול. זה לא הנקודה, לפגוש את ה... זה דווקא דרך הנקודה של השבע, השביל, זה כאילו מסע אחר, מסע לשון תנוע, כל מסע לתוך הקיומיות. ואם אין לאדם את ה... את המסע הזה, אז בעצם הוא מנותק כמעצות. מימוני היה יהודי, נכון, מימוני היה יהודי שהיה, כך אומר, תמיד של המגיד, והוא בגיל, הוא היה נשוי, היינו, כך אומר, הוא היה נשוי והיה לו כבר ילדים, ואיך בגיל 16 הוא התחתן בגיל 14, לא יודע, 12, אותה שהתחתנו שם, ובגיל 14 הוא, בגיל 16, הוא היה לי 16, הוא התייאש מכל הסיפור הזה, וברח למשפחה ולילדים ומהכל, ומהרבה, ומהחצר הזאת, והלך לברלין. הלך לברלין, הוא רצה לפגוש את קאנט. עכשיו, ויכול להיות שהמפגש עם קאנט לא היה מוצלח כזה, לא יודע. עוד שהוא לא הצליח להשתלב שם לגמרי, אבל זה לא כך משנה. הבעיות האישיות שלו שהיו לו, אבל בעיקרון זה מה שהוא עשה. ובספר שלו, אז הוא בדיוק כמו הנריך היינה, אבל הנריך היינה תפס מבחינה כמשורר, הוא תפס זה כפילוסוף. הוא אמר זה כמו ארמון החלל, שאין לו אחיזה במציאות. זאת אומרת, אז מה פירוש? אני יכול להגדיל את הארמון עוד יותר גדול, ועוד יותר גדול, ועוד יותר גדול, ועוד יותר גדול, עד שהוא יהיה ארמון כמו היקום. ועדיין מנותק מהמציאות, עדיין לא, זה לא אומר לי כלום. יש את הספר הזה של שטייניץ, על אולם תהיה מטאפיזיקה, אני חושב שזה שם זה מופיע, אותי לא גדולים בחזרה, לא יודע, יש כתב כמה ספרים זה יש לו, יכול להיות ששם זה מופיע. והוא אומר שמה שהוקינס אומר, שוב, יש פה חלל גדול, עוד יותר גדול, עוד יותר סוף היקום, והיקום הזה מסביר את עצמו, אז הוא רק מסביר ככה הוא ירוק את זה, אז הוא אומר, כאילו, היקום מסביר את עצמו. אבל הוא אומר, השאלה אחת, הוא לא מסביר את עצמו, למה הוא קיים, ומה המשמעות של הדברים. נכון? וזה, אלו בעצם השאלות שמחברות אותי למושג שנקרא קיים באמת. מה המשמעות של זה? למה זה נמצא? אולי זה סתם שקית דיילוס שעפה ברוח באיזה מישהו שכחנו באיזה מדבר. אנחנו נמצאים בפנים, אז אנחנו רואים, אז כמו תראו לכם איך איזה גרעין שזה, לא יודע, שזה תפוז, שמישהו אכל לפני איזה 20 שנה, נמצא בתוך שקית דיילוס הזאת, שקית עפה, מתנפחת ברוח, פעם היא מלאה, פעם היא חסרה, כן? אבל בסך הכל הוא... ואז הוא נורא מתלהב, הגרעין הזה, איזה מקום גדול יש לי, פעם מתרץ, פעם נפתח, נכון? זה העניין של המפץ. פעם הוא מתכבד, בסדר, כן, זה לא יפה, אבל עשה הכל את הסקית דיילון שחסרת משמעות, נכון? שלא בא מאף מקום, לא הולכת לאף מקום, אז אין לזה, כאילו הטכניקה לא מסבירה לי כלום. ואין לו השאלות היותר מוכרות. עכשיו, למה אני אומר את זה? שזה בעצם הנקודה של היחס שיש פה. קודם כל, היחס הוא לקדוש ברוך הוא. אם אין לי יחס אל הקדוש ברוך הוא, אז בעצם כל מה שיש לי הוא חסר משמעות. כן? אם אין לי יחס למחויב המציאות, כן? שזה הקדוש ברוך הוא, כן? שהוא מחויב, אם אין לי יחס אליו, בכלל המציאות זה להיות מחובר למציאות ש... עכשיו, אני יכול גם אותה להסביר כמשהו טכני, אבל לא, היא לא, היא ברק, זה שהוא חי. אלוקים חיים, נכון, וכוח חיים, זה לא משנה כרגע. הוא קיים, והיחס אליו הוא הנקודה הכי חשובה. עכשיו, אם היחס אליו הוא יחס של ידיעת מציאות, למשל, או יחס אחר, רחוק, לא יודע, כל מיני סוגים של יחסים, זה דווקא מאוד גדולה להבין את כל המשמעות של המציאות. עכשיו, בירושלים היה הארת פנים. אז להבנתי, הארת הפנים זה הארת הפנים של הקדוש ברוך הוא. קודם כל הקדוש ברוך הוא העיר. המציאות הסובבת, לא סתם קוראים לקדוש ברוך הוא סובב. המציאות הסובבת היא בעצם, האלוקית, היא בעצם הנקודה העיקרית. מה קורה כשאנחנו פותחים את החלום? לא לכיוון הידע, אלא לא לכיוון הטכני, אלא לכיוון המציאות עצמה. המשמעות, הערך, החיים, מה קורה כשאני נע לכיוון הזה? האם אני אראה שם מפלצות, אני אראה שם, נכון, זה מה שכאילו קפקא אומר. אתה פותח את החלומות, מה אתה רואה? אתה רואה מציאות חסרת משמעות, לא? אין כולם, זה הכל איידה, זה הכל מתנקר, הכל שלמה. מי שעושה את המציאות למהירה, ליכולת לשוחח, זה שהמהות של העולם יש בה הארת פנים. יש בה... זה מה שיוצר גם... יוצר אחר כך אצל בני... כלומר, האדם לא נמצא בתוך מערה, אתם מבינים? זה בעצם הנקודה. יש בקבל כיוון תיוקים של את המשפט הזה, כשהמחשבה מתחוללת. כבר מתחוללת במקום של אור. לדעתי הוא מתכוון להגיד הפוך מהמשל של... כל מה שאני קורא את זה, זה מזכיר לי, זה הפוך למשל של אפלטון. כשאדם פותח את העיניים שלו, שיפתחות את העיניים, מה קוראים? אז אצל אפלטון, כשיפתחים את העיניים, אתה רואה מערה. אתה רואה את המונד הזה, את הסובייקט הזה. אתה כל זה מנסה ליצור איזשהו מגע ואיזשהו קשר ואיזשהו חיבור לסביבה. אצל הרב, כשהעיניים נפתחות, אתה רואה את ההכרף את החופש, אתה רואה את המחויב המציאות שמאיר בנו. והמחויב המציאות שמאיר בנו הוא, כן, נכון, זה אומר, כבר, זה בעצם להגיד, שהשם אלוקים, כן, הוויה זה אלוקים, הוויה הוא האלוקים שלנו. אלוקים זה כביכול כל מיני עומקי קיום, כל מיני עומקי מהות שאנשים חיים אותם. זה אלוהים. אבל האלוהים הזה אין לו שום בעיה, שום בעיה אין לו, להגיש כזאת עוצמה וויטליות שלקחת את כל העמים שמסביב, להפוך אותם לעבדים ולשפחות, ולעשות ערב כזה, ולהנות מעבדי אדם, מהרכוש שיש לו. אין לו שום מה לעשות את זה, בגלל שזה ידיעת המהות, הוא אגואיסטית, נכון. פה הנקודה הזו, ידיעת המהות זה עולם חסד. למה יש עולם חסד? מכיוון שיש פה את הערת הפנים הזאת, יש פה את ה... את ה... את ה... את ה... כאילו האדם, התודעה מתחוללת בתוך המקום שהוויה הוא האלוהים. כן, זאת אומרת שלא, נכון, יש פה כוחות עומק. הכוחות עומק האלו נמצאים, אבל הם לא קטעים קטעים, שכל קטע רוצה לשלוט על האחר. ורק אם אתה מסרס אותו, הוא מצליח איכשהו להתאחד איזשהו מכנות, זה נקרא הכנסייה, או האידאה הפילוסופית. רק אז אם אתה מסרס אותו, הוא מצליח להתאחד. לא, הוא מלא חיים, קטעים ומלאים חיים, והוויה בכל זאת, היא כאילו חיי החיים, כוח החיים. כן, אלוקים חיים, נכון? שבעצם חי את כל ההוויות האלו כחטיבה אחת. כשאנחנו השם הולכנו, השם אחד, אנחנו נקודם נגיד שבעצם כשאנחנו מתבודדים בתוך עצמנו, ואנחנו פוגשים את העולם הפנימי שלנו, אנחנו בעצם פוגשים את הוויה. והוא בעצם, נכון, הוא בעצם, אני מכיר אותו כדיעת מהות, לדעתי כדיעת מהות. אז גם הדמויות, אז גם... אני לא יודע, אסביר את זה עונה אחרת ככה. יש את המהלך שדיקארט עושה. דיקארט הוא עשה מהלך כזה, נכון, שהוא הייתי לספק בכל. נשאר לו רק בסוף, כשהוא הלך לישון, נשאר לו רק דבר אחד. זה חזק מאוד, סובייקט חושב. אין גוף, אין חדר, אין כלום, הכל מוטל בספק, זה לא קיים, אין חדר, אין גוף, אין כלום, אין גוף, אין מוח, אין שום דבר. חוץ מסובייקט חושב, אני חושב. עכשיו, וזו הנקודה הכי מדעית שיש, הסובייקט החושב. עכשיו, הסובייקט החושב הזה אומר, הוא, המשפט השני הכי ודאי שהיה לו, זה שיש בורא. יש בורא. יש בזה סוג של דליגה. אנחנו של דליגה, כלומר, הסובייקט החושב הזה, הוא כאילו ספקולטיבית, הוא ספקולטיבית חושב שיש בקיר, ברור לו, שיש מקור למוסר ולערכים שיש בתוכו, למחשבות שיש בתוכו. כן? ואז עוד יותר ספקולטיבית, ספקולציה השלישית, הוא מכיר שיש בריאה. זה דילוג. יש רשעים של הדילוג הזה קפצו. ואמרו, זה דילוג, אז מילא, זה כבר לא כל כך מחייב אותי. המשפט הוודאי השני. במיוחד אם אין סיבה ומסובה, לא משנה. כן, אז אני לא מחפש, אני לא רוצה לחפש סיבה. לא רוצה לראות אתכם במחשבות של האנשים האלו. אם לא אנשים ישרים. אבל דיקארט כן היה סוג של ישרים. כן, כאילו כן, היה ברור לו שיש בורא. רק אחרי שהיה ברור לו שיש בורא, היה לו ברור לו שהבורא זה ברא את המציאות. אבל יש משהו שצודק אותו אחד שאמר שיש פה דליגה. וזה שזה ספקולציה פילוסופית, מבינים? אם אני מסלק את המושג שנקרא סיבה ומסובה, אז יכול שאחד החוליות היא שבורה. אני לא צריך אותה. לא קשבה, אני גם לא צריך אותה. לא בזה שהוכחתי הגיונית שהיא לא נכונה, אחד החוליות, אלא גם אני לא צריך אותה. ואז יוצא... עכשיו, יש מקום אחד שרב כותב קצת כמו זה, וזה באורך הטוב ואורך הרע. אבל צריך להבין שלדעתי, שזה אצל הרב זה לא ככה. אצל הרב זה לא בנוי על ספקולציות. נגיד, הוא כותב נגיד על לאה. לאה הייתה מלאת חירות וחופש. היא אמרה, מאיפה בא החופש הזה? הרי אני מעיד, נכון? זה כתוב, כאילו אדם מעיד על הקדוש ברוך הוא. אדם מעיד על הקדוש ברוך הוא, זה הרבה יותר חזק מספקולציה כאילו פילוסופית. ספקולציה פילוסופית אני יכול לקטוע, אני יכול לקחת את אחד החוליות ולערער אותה. או נגיד שלך לא צריך את החוליות. כן? פה עדות, עדות, לאה אומרת, לאה מעידה על החירות האלוקית. נגיד, האורח טוב מעיד על, 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 על הקדוש ברוך הוא. האורח טוב זה מי שמעיד על, על הבעל הבית. זאת אומרת, הוא עצמו, כאילו בדוגמה, הוא עצמו טוב. אז גם כשהוא רואה את השני, הוא שופט אותו בצורה טובה. הוא טוב, אז הוא גם שופט את השני בצורה טובה. נכון? אז מה קרה פה בעצם? מה קרה פה בעצם? אז אני יכול להגיד שזה ספקולציה פילוסופית. אבל אז זה חלש. זה לא תהליך קיומי, זה לא תהליך קיומי. זה לא תהליך, אני חושב שאני מסביר את עצמי טוב. אצל הרב זה עדות. עדות זה אומר שהעולם החירותי של לאה, כאילו מעיד העולם החירותי של הקדוש ברוך הוא, לא כאילו, מעיד העולם החירותי של הקדוש ברוך הוא, יש פה עדות. ככה גם האורח הטוב, אורח טוב מעיד על זה שיש טוב. כך נגיד אומר הרב איגרת מדל, ואני רואה טוב בעולם. אפיקורסי, קומוניסטי, סוציאליסטי, לא משנה. אז אני אומר, מאיפה, אז ברור לי של הקדוש ברוך הוא, למה שאיפה יש טוב? אנשים שדברים על חופש, זה קצת מה שאומר לדוקטור זיידר שאני גאה, אני ממש בגיל שני תת. מה שאני מדבר על חופש כשבעצם אין חופש. חופש מעיד שיש חופש. וכדי שיהיה חופש, צריך שיהיה חופש. חופש זה הקדוש ברוך הוא. זה יכולת האינסופית של הקדוש ברוך הוא. גם אותו, כן, נכון, לכן לאה מודה, להודות מכיל תוכל שני מושגים. וסתם, בין חבד אומרים להודות, זה אומר שאני יודע שטעיתי. וזה ביטול האור וללכת על הכלי. טעיתי, אז אני מקבל את מה שכן שהוא אומר לי, לא, וזה ביטול. מודחה היהודי אמר, טעיתי. הוא היה חסיד. טעיתי. עכשיו נעשה מה שהרבי אומר, מה שהקדוש אומר לי. הרב אומר, לא ככה, הרב אומר, להודות, יש לה שני הסברים. אחד זה, אני מודה, אני אומר תודה. מודה זה להגיד למישהו שעשה לי טובה. דבר שני, זה גם להודות על אמת. להודות אמת זה לא אומר שאני טעיתי. זה אומר, אני לא חייב להגיד למישהו, תשמע, אני אומר שאתה אומר אותם נכונים. ואני טעיתי. זה בא לומר שאתה צודק, נכון? ככה אף כותב את זה, במודה אני לפניך. זו דוגמה אחת. מודה זה אומר שהאדם מעיד. אדם מעיד, אדם, קודם כל, זה שהוא אומר תודה, הוא בעצם מעיד ומודה, אומר אמת, שיש חופש, נכון? שיש, שהעולם הוא לא דטרמיניסטי, הוא חופשי. הוא לא, כי הוא לא רציונלי שחובק את הכל, שזה יותר לברך, אלא הוא מודה כרגע שהוא, אבל הוא גם לא עולם שרירותי, דיברנו על זה, הוא גם לא עולם שרירותי. יש פה, זה לא עולם שרירותי, זה עולם שיש פה טוב וצדק שבאמת הוא הרבה מעבר מה שאנחנו מבינים, לא משנה, אני לא אקרא את זה עכשיו, אבל זה הנקודה של ה... מה שאני רוצה להגיד זה ש... הספקולציה הפילוסופית יותר שפה של התרבות האנושית, של התרבות האלילית. שהיה צריך לעבור מאיזשהו קטע לדבר רחב יותר. בירושלים זה לא היה נושא, בירושלים היה, הסביבה הייתה מאירת פנים. לא, היה תחושה של שיח, תחושה של הבנה, תחושה של... של הזכרתי קודם כל את לאה, אז גם כי זה קשור לו פה, לאה קשורה לפנים, לרעת פנים. יש פה חופש ויש פה... תמיד מה שרציתי, זה לא... זה לא תהליך שכלי, זה התהליך חי, זה התהליך... ושגם בגלות אני יכול לדבר על תהליך שכלי. גם בבבל אני יכול לדבר על תהליך שכלי. לדבר על תהליך, לדבר על פנים מהירות, זה הרבה יותר מ... זה מגמרי שלכאורה לוינס וכל כאילו ההוגים הפוסט-מודרניים, אחרי השואה מנסים להגיד. שהשכל הוא לא, הוא לא, הוא לא עשה את העבודה. כן, לכן ידיעת מציאות לא עוזרת פה. צריך משהו הרבה, או מה תמור, צריך משהו הרבה יותר רחב. הרבה יותר רחב. נגיד, מה תמור זה כדי, אתה צריך להגיד, אתה צריך להגיד שיש פה אתה. גם אצל לוינס, אתה צריך להכיר שיש מישהו שהוא מחוץ לך. בסדר, מה זה עוזר לי? אבל זה לא אומר שאחרי שאני יודע את המשפט הזה, עכשיו אני מנסה, כמו שאני מנסה עכשיו להסביר, אז אני כאילו, על איזה מנסה, כאילו, לא יודע, כאילו, לא ש... אין אפילו כוח להיכנס למשהו, אבל... אלא זה בגלל שיש פה בעצם שיח אמיתי, יש פה אחדות, אבל... מה שאני אגיד, הוויה או אלוקים, הכוונה היא כאן שהעומקים של המציאות מחוברים אחד לשני. זה הפנים השניות. זה מתחיל בפנים הראשונות, מה שדיברנו על הנאמנות. יש קודם כל יש נאמנות, יש גם חיי החברה של ירושלים, היא לא הייתה החברה של רומי. נכון, ברומי, תחשבו, בערך שהתחיל היום, התחילו אנשים שמסתובב בשוק, הם היו חייבים להתחכה אחד לשני, לפגוש אחד לשני, וכן, נכון, וכל המערכת עבדה. אבל אנשים היו שם עבדים, אנשים היו שם אדונים, היו שם... ולא נוצר שם, חוץ גם היה ידע, חוץ גם הכינו כמו באוניברסיטה הכי טובה בעולם, יש בה את הרחבת הידע, מכתיבים את הידע, מסבירים את הידע אחד לשני, גם זה עדיין, נכון, זה לא מה שהיה בירושלים, זה מה שרצה להגיד. זה שעונה של רומי, אתם יודעים, כש... אותם גדולי תורה, נכון, ביניהם רבי עקיבא, הלכו ושמעו את כל השמה של רומי, והם בחרו, אז מה פירוש מה? שמעו מטרופולין גדול, אז על זה הם בוכים. טוב, כל שהם בחרו בשביל יהודים שירושלים הרוסה, ולכן מפריע להם שזה, כן, אבל נראה לי שזה היה יותר מזה. זה לא רק היד שרומי קיימת ירושלים הרוסה. אלא רומי זה השקפת עולם של כישרון רומי. נכון, אז יש שם חיים, אבל מה יש בחיים האלה? 70% הם עבדים, שפחות, אנשים שעניינם זה רע, זה כאילו, תחשבו, זה כמו כיס, זה כמו שולחן הזה. כל שאני יכול ליהנות ממנו, מיוחד. תחשבו מה זה אומר שיהודי יקח כתוב רחוב פלאביס, שהוא היה נמכר במחיר של אוכל יום אחד של סוס. זאת אומרת שזה היה ערך, זה היה ערך של הדבר הזה. אם היה נגיד עבד או שפחה מאוד יקרים, אז היו מתייחסים אליהם אחרת, זה כמו שאתה, אדם יש רוסוס בבית, נכון? אז דואגים מאוד שהרוסוס הזה יהיה מטופח, ואם הוא לא יהיה מטופח, אז זה כמה, לא יודע, זה מיליון סטרניק, לא יודע, מיליון סטרניק, אז זה להפסיד, זה הרבה. אבל... אז גם שפחה או עבד עיקרים היו שהיו להם הרבה כסף, וגם כן, אבל אם הם לא היו שהיו הרבה כסף, אז היו מחליפים אותם. אז מה הם הרגשות? אין להם רגשות. הם חפץ. עכשיו, זה היה חברה, זה הסעות שלו, זה הרע שלו. והתמות הראשית כל הזמן עסוקה, עכשיו, גם כשאתה מסתובב עם מטופלים מחוץ לארץ, אז יש שם הרבה ידע. אבל סך כל רוב הדמויות שיש שם 10 מיליון בני אדם, 15 מיליון בני אדם, ואתה מסתובב איתם, והרעש מתחיל, והמולה מתחילה, והאוניברסיטאות, וכל המוזיאונים, וכל הרכבות, והסעת ההמונים, כל זה, אבל רוב האנשים שיושבים לך הם מסכות, לא? הם מסכות, אתה מתחכך עם מציאות, לא עם אמרות. אז החידוש של ירושלים היה בזלדת היא הבכי הגדול. החידוש של ירושלים היה שבירושלים הסעוד החברתי הרע של ירושלים אני אומר עכשיו על היום. היה נאמנות, היה מקום של נאמנות, מקום שבו, תראי, לכן כשהיו מחליפים את המיטות, כשהיו מחליפים כמה דברים כאלה, אז זו פגיעה נוראית באופי של ירושלים. כל העניין של ירושלים זה שיש שם הוויה הוא אחד, שיש פה נאמנות, יש פה אחדות, יש פה תרבות שאומרת שהוויה הוא אלוקים, שאומרת שהוא ברא את העולם כאחדות, כמהות אחת, נכון? אבל זה רק פרט אחד שיש פה. דבר שמי שהיה פה, היה פה הערה שנייה, שכשאנשים היו מתבודדים עם עצמם, הם גדולים את זה, והם נכנסים לתוך חלומות הפנימיים, לעולמות, זהו, עכשיו יצאו מהנאמנות, הם נכנסים להוויה, נכנסים למהות שלהם, אז יכולה צריך להיות עכשיו כאילו הרודן הגדול, אחד שהיה מקשיר מאוד. כשהם הגיע הבית, הוא היה פסגת הדנות שלו, לא? עכשיו, אז גם פה היו חיים, אז לא, אז אתה יכול להגיד, טוב, ירושלים היה, שם כולם היו מסורסים. כשהם מגיע הביתה, אז הם לא היו אדונים ביום, אז גם לא אדונים בלילה. אבל לא, ירושלים חיים, זה מקום של חיים, מקום של עוצמה. הייתה מטרופולין ירושלים. והמטרופולין הזאת, הבסיס שלה היה של נאמנות. זאת אומרת, לא היה שם, לא היה שם היד של ההנאה אחד מן השני, וזו הסיבה היחידה שאני איתך בקשר, שאתה גורם לי הנאה. ברגע שתפסיק לגרום לי הנאה, תפטר לך, אתה לא מעניין אותי. זה לא, גם, זה לא שיוצר את הקשר. מה שיוצר את הקשר שיש פה נאמנות, יש פה כאילו הוויה אחת, זה היה נאמנות. אבל אחר כך, ודווקא מזה צמחה הוויה נוספת. וזה שאנשים הבינו אחד את השני. כן, היה פה, זה הערה השנייה. זה החשיבות שאמרת את יורקים, מצאת את עצמו של זה, מצאת את עצמו של זה, וכדי כאן, זה אור מקיף, דיברנו, זה אור מקיף, איך הקדוש ברוך הוא חידוש מתמיד בעיר בתוכי, בעיר בתוכי, תמיד זה חדש, תמיד יש משהו שהוא עבר, שזה הקיום, זה החותם האלוקי, יש פה חידוש כל הזמן, כל זה המציאות היא חדשה, כל זה בא מעבר אליי, חוץ מהנקודה הזו, כל זה דבר מעבר אליי, המעבר הזה פתחו לי, כשאדם בא הביתה והוא כאילו נעשה אדנותי, שהוא כאילו מסתגר בתוך עצמו, בתוך חלומות, נכון, אמרנו את זה שהמושג בדידה מופיע ביום הראשון של השבוע של שבועות, בשיטת חכמים, שהיה מחוץ לראש חודש. אז בעצם מה היה ביום הזה? מין קפיטליזם כזה, אבל עמוק. כבר, לא שמעתי, הנושא הזה, אני אוסף חוש, אני אוסף בני אדם, אני נהנה מהם, זה הנושא היחיד שיש לי. אם אני מתייחס כאילו בחיבל, זה בגלל שאני מקבל בזה משהו. ומכאן ירושלים בנתה משהו אחר, ירושלים בנתה, היה בה אהבה. זאת אומרת, כשאדם היה מתבודד בתוך עצמו, הוא היה פוגש את האחר, הפוגש, קודם כל את האחר ההוא, הקדוש ברוך הוא, את הנקודה השביעית, לא את השש, הנקודה השביעית, את החיבור למהות, את החיבור לאיכות, את החיבור לנכון למהות, לאיכות, לקיום, זה היה פוגש, דבר ראשון. זה החידוש שהקריא להשארת השכנה שהייתה בירושלים. זה הערת הפעמים, כאילו, זה הסובב, נכון. עכשיו, ברגע שהקדוש הוא ככה, זה אומר שהתודעה לא מתחוללת בתוך מערה, שזה עולם האלילי. התודעה מתחוללת בתוך נאמנות חיה, בתוך נאמנות יוצרת, בתוך נאמנות שתנה לכיוון, מחושך לאור. חושך זה חידוש. כאילו מהחידוש לאור, כן, של ה... וזה האהבה שבאה מרצון חופשי ונדבת נפש. אנשים הכירו אחד השני, הבינו אחד השני, ידעו מה אני מסתתר מאחורי... אז נכון שאולי, שוב אני אומר, כאילו המצוי כרגע הוא עולם פוסט מודרני, שכל אחד יש לו את הסיפור שלו ואין אמת, יש התייאשו מהאמת, יש רק יש רק אמת אישית, נכון? קטועה, חלקית. זה מה שהוא בעצם רוצה להגיד פה, שהיה פה אהבה, אין מחיצות, זה הקרה כאן שהשם, זה פשעת הוויה. פעם סתם, דיברתי על זה פעם, אני לא זוכר אפילו באיזה הקשר. ואז בחור אחד שלח לרפתאו והלשין עליי, כשדיברתי על הדברים, על האחדות, אני לא זוכר באיזה הקשר זה היה. הוא אמר לו, שאלתי את השאלה הזאת, הרי לכאורה, כשאתה מסתכל אחורה, אנחנו רואים פה גופות, רואים פה בני אדם, נכון? אז אף פעם הוא סוחר גדול, הוא אומר, טוב, תלך תשאל אותו. אז לנו ברא, נעבור לשאול אותי. כך אני יודע את כל הסיפור. ואז אמרתי לו ש... זה מה שאני אגיד עכשיו, אני לא יודע אם אני יודע להסביר את זה טוב, אבל כשאומרים, כשאנחנו אומרים השם אחד, כאילו סוגרים את העיניים, אנחנו לא מסתכלים החוצה, אז דרך זה אני יכול לפגוש, את ההוויה המשותפת שלנו. וזה מה ש... כאילו, יש פה, תראי, יש פה מרחב, ניסיתי גם לתאר את זה פעם בעניין הזה של הרצוב ושוב. יש רצוב ושוב של סולם. ויש רצוב ושוב של מרחב. הרצוב ושוב של סולם זה תמיד אני רץ לכיוון של האור, נפגש עם זה שמשה, אב שלי נתקע לשם, וכל שאני יושב שם באוויר, שזה אוויר כזה גבוה ודליל שם, ואז אני חוזר וחזר אחורה לעצמי עוד פעם. כשאני חוזר לעצמי עוד פעם, טוב, אז אני חי פה עם כל הרפש, וכל, נכון, זה הגם-גם הזה, או גם-גם, אתה יכול, או פה, או שם, או גם-גם, כן, גם חוויה דתית וגם את המרחב הזה. אבל יש רצוב ושוב אחר, שהוא רצוב ושוב שנמצא בתוך היכלו של המלך. תראי, זה רצוב ושוב אחר, הרצוב ושוב של ארץ ישראל הוא שונה מהרצוב ושוב. אין לי פה שמשה שעוצרת אותי, ואני נתקע כל פעם אף שאני מכיר בשמשה הזאת. ואני מבין שאני לא יכול להתקדם כדי להתחיל לסגת אחורה. כל כך כתוב את זה מנחת, שמי שחושב שיכול רק... לא, אין נפילות, אז הוא גאוותן. יש בזה הרבה אמת. היום זה בנוי על נפילות, יש בו הרבה נפילות, יש בו הרבה משמעים. אבל זה לא בגלל שאין אפשרות. מה שהמציאות היא מציאות... תמיד תמיד הנזיר היה מתאר את זה כמו הור ההר. זה דומה אבל זה אחרת. אתה עולה, ואז אתה חושב שאתה הגעת, פתאום אני אומר לך שיש פסגה עוד הרבה יותר גבוהה. אז זה גם קצת, כאילו אני... ככה רואים את זה אצל הרב, ברצוב ושוב, אני מתקדם, ואז פתאום מתבהר לי שבאה היראה ואומרת, רגע, בעצם לא עשית פה כלום. אבל זה, אז גם פה יכול שאדם יהיה שבור. כל פעם שאדם מגיע למקום חדש, אז זה אורות בלי כלים. ואז אורות בלי כלים זה שובר את האדם, הוא לא יכול לחיות אורות בלי כלים. אבל זה בגלל שהתקדמתי, לא בגלל... אז הוא יכול אומר, כן, זה כאילו בסיפור הזה שם של האורח בכנפיים, אבל יש גם רב אחר שהיה שמח מאוד, נכון, והתעלה. בסוף הוא משהו הציב אותו, נראה לי משהו כזה, נכון, ואז הוא נפל. והגיע בדיוק אותו מקום שהיה קודם. דיכאון גדול, לא? זאת אומרת... אבל למה אומר שכן יש אפשרות? אולי זה המצוי, אבל הרצוי הוא, והרצל תיתן את זה, שכל אלו מתארים רצוב ושוב מבחוץ. מה מתאר רצוב ושוב מבפנים? כשירושלים היא עיר הייתה, אז היה חוץ והנאמנות, והחידוש התמידי, המצוות כל הזה מתחדשת, חוץ לזה היה בשיח, היה באפשרות, איך אנשים הבינו אחד השני, אנשים, היה לכן הם גם נכשלו בנושא של אהבה. לכן נכשלו בנושא של אהבה, ככה הוא פתר, שהאהבה הייתה כל כך דבר פשוט ועמוק, כאילו, פשוט ולמיטרי ועמוק. אהבה הייתה נוכחת ממש מירושלים, אבל הם קלקלו את זה. ולכן זה בסוף הופך לזנות. אבל למה מכיוון שכמו שמעתי, זה עולם חסד. זה עולם של חיבור, זה עולם של... כל כך נגיד רב מסביר את זה בהגדה של פסח, שהגדה מתחילה בכל דכפין נהייתי מיוחד, נכון? שברגע שעם ישראל יצא מהשעבוד למצרים, התפרץ העולם חסד יבנה, נכון? זו אולי הסיבה שהיהודים שולטים בתקשורת, זו אולי הסיבה שהיהודים שולטים בבנקים, כל הדברים האלו כולם דברים שמתארים חיבור, ידע, חיבור, נכון, זה מה שהיית לו כך סנה ביהודים, פרוטוקול של זקני ציון. גם תקשורת, גם ידע, גם כסף, כן, נכון, אבל אצלהם זה כוחני. אצלהם דבר כזה תמיד יוביל לכוחניות. אבל כאן זה כיוון של אחדות, כאן זה כיוון של... של הסברת פנים. ובגלות זה נעלם. זאת אומרת, ברגע שעם ישראל יצא לבבל, נתחיל לפני כן דרך אגב, נתחיל כבר תקופת ישעיהו. כבר ישעיהו מתאר, זה נקרא אצל רב חלון האורה. ישעיהו מתאר שהחלונות נסגרים. אין יותר, הרב מתאר, זאת אומרת, כך מזמין את ישעיהו. כמו קפקא, זאת אומרת, מי תפתח חלון, עדיף שלא תפתח אותו. אז תראה שם מפלצת, תראה שם אולם מדוכר, תראה איך שכולם מחכים לרגע שתמות ויוכלו לאכול את הבשר שלך, כן, וייהנו מהנפילה שלך, זה, אז לכן עדיף, אל תפתח את החלון. אבל גם פה בפנים לא רע, אבל עוד יותר מדורע בחוץ. רע לי פה, רע לי שם, מקום לא שאין את את ההוויה האלוקית. אין את הפנים המהירות, אין את הפנים הראשונות, שזה הקיום, החידוש, אין את הפנים השניות שהופכות את זה לתארים שמתייחסים אלינו. כשאני אומר שדעת אלוקים, שהחיזון מתעצב, יש שני דברים, נכון? כל חיזון שבא תעצב הצעה שמושה יחוסית, הוא רואה משנה ומצד עצור, מצד תארים שמתייחסים אליי, זה הכוונה כאן לקדוש ברוך, וזה הכוונה כאן גם למרחב הציבורי. זה שינוי באטמוספירה, שינוי באטמוספירה. כשהרב מתחיל לראות את התחייה, הבינה יותר מתוקה של דעת אלוקים, זה כמו היח של השמה והגוף, זה שינוי, ולכן הרב שם מסביר שכדי להגיע לזה צריך מידות מתוקנות, צריך חסד, צריך זה, צריך זה, וכן זה שאלו כולם הבשר של התופעה הזאת. אדם שהוא לא מלא חסד, מלא אהבה, מלא הבנה כלפי אחרים, אז זהו, אז בגלות זה נסגר, וזה מה שהוא רוצה, לדעתי, כך אני מבין את זה, כמו שתמיד, מה שאמרתי, בבבל, בתקופת בית שני, יכול להיות שהיה כיף לחיות. היה כיף לחיות, היה הרת פנים, נראה לי שיהדות בבל התחילה לסבול רק בסוף בתקופת הגאונים. אז התחיל הסדר שאני, יכול להיות שם איזה קארט של האש. זה התחיל אז, זה היה תקופת גאונים. לפי כן היה, אנחנו לא יודעים מה היה תקופת בית, שכמעט אין לו ידע על התורה שהייתה שם, אבל אושר היה שם ודאי. וגם תקופת המוראים. היהודים היה טוב לגור בבבל. אז להגיד שכשאומרים מחשכים הוא שיבה לי השם, דווקא בארץ היה מחשכים, לא? כתוב בגמרא, נכון? שמד היה, נגיד, תקופה שהביזנטים, לא יודע, היה פה נורא ויום, לא? רדיפות, השפלות, נראה לי, כן, זה הולך למות בגלל שהוא עושה. הניח תפילי, זה עשה מזה, כל דבר קטן היו הורגים. אז פה היה שמד, אבל ב... לכן אומר, שלא בהכרח הגלות היא... אחר כך שירו את זה מחיר יקר, כמו בספרד, נכון? בתקופת מה שנקרא תור הזהב של ספרד, היה כיף לגור שם. נכון, היה שמואל הנגיד, ועוד יכול בכל ה... כן, נכון, טוב, היו תקופות חשוכות, רבא היה צריך לברוח, אבל... בכל זאת חלק גדול מהזמן היה טוב, בסדר? אז נראה לי שהוא רוצה להגיד, למשל שהעולם חשך בעדו, אז זהו, אז חושך מתחיל, אם אומר הרב אומר, כיבת אלוקים, שיש פה אור, וזה הופעה של הקדוש ברוך הוא לדעתי. קשור לנוכחות שמחויב המציאות והחופש, חייך והחופש. אז גם פה, חושך זה אומר שאין מחויב המציאות ואין חופש. יש חושך, יש קיר ברזל. שבדל, כך הרב כותב באורות, שכשהיינו בגלות, כשהם ישראל בגלות הוא חושב כמו אומות העולם. ומה מתבטא לחשוב כמו אומות העולם? בנקודה הזאת, שאז המשל של אפלטון נעשה המהות של, של היהודי גם כן. כל להיות יהודי שהחלונות ההוראה פתוחים בפניו, כן, ו... אז זה, הכל נסגר. ואז התפתחה ידיעת מציאות. פעם שאלו אותי, יש פה איזה יהודי אחד, מלומד מאוד, פרופסור חביבי. אז הוא שאל אותי, אבל היו פה אנשים כמו הארי, קודם כל זה היה בארץ. ב', יכול להיות גם אצלם, אני לא יודע, האומה בוודאי לא חיה בתקופה הזו בידיעת רעות. יכול להיות שבאמת הארי, נסתם, אני אומר הקודש, אז ידע את הדברים, כאילו, יותר בידיעת מהות. יותר בידיעת מהות, פחות בידיעת, כן, נכון. זה נקרא רוח הקודש, ידיעת מהות. אז יכול להיות שבאמת היו הארי, הרמק, אבל כמה זה אנשים? על שתי ידיים אני יכול לספור אותם. ונגיד, אולי גם חסידות היו כמה, וגם בגלויות אחרות היו יהודים, לא יודע, הבן איש חי, לא יודע, כל הדמות, אור חיים, כל הדמות האלה היו, היה להם רוח הקודש. אז יכול שהיה להם, מה שנקרא ידיעת מהות. אני לא יודע, לא יודע למדוד את זה. אבל דווקא זה מן, שראינו את זה באדמו"ר הזקן, שהוא אומר שאפילו ידיעת המהות של הנביאים היה בעולם הבריאה. היה בעולם הבריאה. ושל התנאים זה היה בעולם היצירה. לא הייתה ידיעת מהות בעולם האצילות. שוב, אני לא יודע למדוד את הארי, איפה אני יודע למדוד את הארי, אבל אם הוא אומר על רשבי, רשבי היה בתקופת התנאים, שזה היה אולם היצירה. אז אני לא יודע, אז אולי גם רשבי קשור לזה, לא? אז אולי, זה אדמו"ר הזקן אומר, אולי גם רשבי קשור רק לידיעת מהות של עולם היצירה, אני לא יודע. הארי, אבל לא היה שם ידיעת מהות של עולם האצילות. נכון? ואם יש ידיעת מהות, אם יש ידיעת מהות בידיעת בעולם האצילות, הוא הולך להתבטל, בגלל שהכלי יותר גדול מן האור. כן, והמהות האמיתית נמצאת מאחורי מסך של כלי, של הצמצום, נכון? זה מה שראינו שם. כאן אומר הרב, לא, אנחנו נמצאים בתוך יכולו של מלך. אז הידיעת מהות היא ידיעה א' של האומה כולה. גם זה שלא יודע לשאול, לטעמי הוא יודע ידיעת מהות. הוא יודע את את הויטליות החופשית הזאת, את זה יודע. את זה הוא יודע להשיג, את הויטליות החופשית. אחד החתם קצת יודע יותר, אבל הם כולם לא מפותחים לרמה של, של צדיק ארץ ישראלי שיכול להכיר את האור, את האור המאיר, את המאיר לכל. אבל ודאי ש... כן, אני רוצה ש... טוב, ברור שהמאיר לכל, זה רק, זה אפס קצהו של הממלא כל. ברור, בגלל שיש אין סוף של מאיר, שיעיר. אבל גם, גם את הממלא אני משיג בידיעת מציאות. זה בדיוק מה שראינו שם ברצון סוף של הרב. שכל דיבור מילא את הכל. ואחרי זה, או נגיד, נכון, מילת כל בריח טוב. אבל אחרי זה, בא רוח ורוח של האוצר מצילה כזה. למה? כשהמאיר, כמה שהוא גדול, הוא רק חלק קטן ממלא כל. ביטוי, לא, ביטוי מסוים, מוגדר, כן? אז לכן אחר כך מופיע הערה חדשה, עוד הערה חדשה, עוד הערה חדשה. רוצה להגיד שהממלא קול זה לא אור כפי שדיברנו קודם, של השמחה. השמחה שייכת למאיר לקול. סתם, שמי שיקר לכם. כן, השמחה שייכת, מה שדיברנו פה, על השמחה, על האור, על הנאמנות, זה שייך למאיר לכל. אבל זה לא כל כך משנה. מה שמשנה כרגע זה הנקודה של, זה הנקודה של התנועה הזאת. מי החידוש, מזה שהאור הוא כל כך חדש, להערה. וההערה היא כל מיזה בקדוש ברוך הוא. לא שהוא מעיל עוד פעמים. ואחרי זה זה גם כל החברה כולה. שיש פה מרחב של הערת פנים. זהו, ובגלות זה חשוך, זה מה שנצאים את גדולם. שואל שעולם חשב, העולם חשב. העולם זה עכשיו קדוש הוא... איפה שקדוש הוא מאיר לכל, זה נקרא עולם. לא יודע איפה שקדוש הוא מאיר לכל. אז העולם הזה חשוך, אין יותר. אז בגלות אין את הידיעה התמרות. יש ידיעה התמרות מאוד חלקית. ובדלי לא של האומה, אולי יש לי כמה צדיקים בודדים, כן. אז צריך לדעת כלל, שאצל רב, אם צדיק יודע ידיעת מהות, זה בא לו מהאומה. אבל אם באומה אין ידיעת מהות, אז גם לצדיקים אלו, יכול שהידיעת מהות שלו היא קטנה. רק לעתיד לבוא, רק מקוות הגאולה, שתהיה ידיעת מהות באומה, אז הצדיק יראה עוד יותר גבוה. עוד יותר... יכול להיות שאת המשפט הזה שהפרט עלה, הכלל היה חשבון הפרטי, אז פעם שמעתי איזה מישהו שאמר שעתיד לבוא, זה יהיה קצת כמו קיבוץ כזה. הם עושים מאוד כעס על זה, טוב. אמר שזה ראש ננס כזה. שבעצם ברור שזה יהפוך. אם לעתיד לבוא, הכלל עלה, החשבון הפרטים, אז הפרטים יהיו עוד יותר גדולים. כיוון שהכל פרשה מאיר, הכל פרשה מדיעת מהות. אז הצדיקים שיהיו, טוב, זהו. אז זה מה שאני רוצה להגיד פה, זה העניין של העולם. בשעה שהעולם חשך מהדור, הוא מרגיש מקרבו עקת נפש, מצב ואויב, והבריאות שמחוץ לו ברובם עושים עליו. מסע ועמל, אבל זה מתחיל בקדוש, אתם מבינים? קדוש הוא לא מאיר פה. אז גם הסביבה לא מאירה. אין סביבה מהירה, אין אפשרות להכיר את האחר, אין אפשרות להכיר את האחר. כמו ברומי. היה מסע ומתן, והיה זה, כן. וזה שראיתי פעם מהרפתאו, שבאירופה אנשים לא מאמינים אחד לשני. אי אפשר להאמין אחד לשני. כל אחד הוא תעלומה, כל אחד הוא מן הסתם רמה, לא? סוחר צריך לדעת את זה, לא? הוא זה ממש עם בן שסוחר. אני רוצה להגיד שפעם אי אפשר לעבוד עליו. אבל זה מה שהוא רוצה להגיד פחות, שהכל חשוך בגלות. ולכן הכל מלא כלימה ואירה. זה לא משנה אם אתה בבבל, הכל נחמד. יש לך שדות וכרמים, הכל מסודר, פי הלכה, כמו שצריך, בדיוק. לא, אין... אתם מכירים את מנות, ואז נקרא מנות הלוי של הרב אלקבץ על פורים. עכשיו בדיוק את זה הוא מסביר, שבבל היה מי שרצה להיות יהודי דתי, חרדי, עם כל ההכשרים, היה לו טוב מאוד בבבל. אבל היה שם חילול השם גדול. נכון, החשמרוש הלך בבגדים של הכהן הגדול. וישב על הכיסא של שלמה, נכון? וזה קשור לכלימה והאיבה הזו. משפט חיים מקולקלים בלתי מסודרים. שוב, החיים מקולקלים זה מתחיל בקדוש. אז מתרומם אצלו רגשו הפנימי, הוא רוצה את בדד. או לפחות ליהנות מאחרים, לא? עשיתי, יש לו עובדים ושפחות, זה גם כחלק מהבדד שלו. לא מחפש אהבה ורעה, הוא עשה כל חבורה. כן, בטבע הנפש המרה, שורה חמאס ושוד בבריאות. עכשיו, אני אומר, שוב פעם, תמיד, גם נגיד זה לא היה ככה. חשוב עוד לדעתי. היכולת שהיו... שכן יש, הרי צלומות העולם יש, כן יש מכונות, וכן יש מסיבות כאלה, וכן יש אירועים חברתיים. בכל זאת היה מלחמת העולם הראשונה והשנייה, נכון? כן, זה לא הנקודה. הנקודה היא הרבה יותר רדיקלית. להבין מה איבדנו בירושלים ולהבין מה אנחנו מצפים, משהו הרבה יותר רדיקלי של חיבור, נכון? אז היום אין את זה כל כך, לכן עדיין, זאת אומרת, אין גלות כזה, לא? אבל לכאורה יש לנו מדינה ויש לנו... אבל זה חסר, את הערת הפנים, את החיים של הדבר, זה מה שחסר עדיין. חסר דעת אלוקים. טוב, חמיל עצור פה, כן, ביתם אני אפשר ממש כבר... לכן להיות, כן, בטבע הנפש הגמרא, שורה חמאס ושוד מהגלות מיוחסן אליה, להיות הנפש שנזנחת ממושג השלום. טוב, זה נתחיל מחר. מחר יש לי איזה פסוק שבץ. יש מחר איזה ישיבה. טוב, זהו, זה נתחיל שלישי.